אנחנו חיים בתוך הזמן. זאת אומרת שאין אנחנו קולטים מציאות שאיננה מתמשכת. זה מה שאנחנו חיים בו. והדבר הזה מצער מאוד. כל דבר שאנחנו חפצים בו, אנחנו יודעים שיש מרחק בין הזמן, בין הרגע שבו אנחנו מביאים את רצוננו זה, לבין ההגשמה. כל דבר יש לו דרך לפני שהוא מגיע אל מטרתו. את העובדה המצערת הזאת ציינו חכמים בשפה משלית, בזה שאמרו שבעולמנו טעם העת אינו כטעם הפרי. כלומר, כדי להגיע עד הפרי, צריך לעבור דרך העץ, עד שהעץ יצמיח את הפרי, וגם דרך העץ בא תזונתו, הזנתו של הפרי. וזאת חידה, מדוע באמת שלא יהיה כבר טעם העץ כטעם הפרי, טעם האמצעי כטעמה של המטרה. אם כך מבאר את זה הרב קוק בספר אורות התשובה. עד כדי כך שיש באמת ציפייה שלעתיד לבוא יהיה טעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת שערכי הזמן השתנו. מה שאנחנו חיים היום בתור תהליכים, זה עתיד להשתנות. ובאמת נשאלת השאלה אם כן, מדוע הקדוש ברוך הוא שם אותנו בזמן? שאלה זו היא שאלה שלא רגילים לשאול אותה אצל אנשי הפילוסופיה או אנשי המדע. בפילוסופיה או במדע רגילים לשאול שאלה אחרת, והיא מהו הזמן? ואז התפתחו ויכוחים ולסוף כדי להגדיר מהו הזמן, ונאמרו שיטות שונות. אבל השאלה היא מדוע הזמן, מפני מה, מה הערך המוסרי, מה יוצא לנו מזה שאנחנו חיים דווקא בזמן, זאת שאלה יהודית במהותה ולא שאלה מדעית פילוסופית. אצל הפילוסופים נתנו כל מיני הגדרות. נתנו הגדרה שהזמן זה מה שמודד את התנועה, או כפי שאומר הרמב״ם, שהזמן הוא מקרה הנספח לתנועה. מה אנחנו נוכל להגדיר כזמן? למשל, ניקח שני מצבים של החומר, ההפרש בין שני המצבים נקרא זמן. דוגמה פשוטה, המחוג של השעון, כל פעם הוא נמצא על מספר 1, אחר כך הוא נמצא על מספר 2. מה שיש בין שניהם זה הזמן. אפשר ככה לומר. מספר התנועה. יש כאלה שאמרו שהזמן, ובמיוחד מאז עמנואל קאנט הפך להיות דבר פופולרי, שהזמן הוא בכלל סובייקטיבי. זאת אומרת, האדם הוא זה שחווה את העולם כנתון בתוך הזמן, אבל באופן אובייקטיבי אין לדבר על זמן. שאלות מדעיות רבות התעוררו בשנים האחרונות. למשל, כשניסו למדוד את המיקום המדויק של הירח ביחס לכדור הארץ, למרות כל המדידות המדויקות ביותר והידיעות המדעיות הכל כך מדויקות שיש בידינו, עדיין אי אפשר לקבוע בוודאות גמורה את מיקומו של הירח מראש. אפשר כמעט קרוב למדויק, אבל יש תמיד הפרש של פלוס מינוס 800 מטר. תגידו לי מה זה לעומת הנצח, זה לא הרבה, אבל בכל זאת זה עורר כמה אנשי מדע לשאלה האם אנחנו מגדירים נכון את הזמן. בקיצור, עד היום הזה הדברים לא התבררו. מפורסמת שיטתו של גדול המדענים במאה ה-20, אלבר איינשטיין, שאמר שהזמן והמקום הם מושגים יחסיים. כלומר, זה לעומת הציור העממי. אם אנחנו שואלים את עצמנו מהו הזמן, אז אנחנו רגילים לצייר לעצמנו איזה מין קו. יש קו שעולה. הבנוי מעבר, הווה ועתיד. בנוי מרגעים רבים. זה הציור הרגיל. בתוך הזמן מסתובבים חפצים, עצמים וכדומה. אותו דבר אגב לגבי המקום. המקום הוא נראה לנו גם כן בתור איזה מין חדר גדול, חדר בגודל אינסוף, שבתוכו גם כן נעים דברים. קוראים לזה הזמן והמקום הגלילאי. זאת לפי התפיסה של איש המדע האיטלקי גלילאו. אבל מאז איינשטיין מקובל לומר שהזמן והמקום הם פונקציה של המסה, המסה של החומר. כלומר, איפה שהמסה מרובה, שם יש הרבה זמן, הרבה מקום. איפה שיש מעט מסה, יש מעט מקום ומעט זמן. ובכלל, הזמן והמקום נתפסים בתור, איך לומר, הזמן והמקום נתפסים בתור שתי קטגוריות שוות זו לזו. כלומר, כשם שהמקום הוא תלת ממדי, יש לו מעלה ומטה, ימינה ושמאלה וימין וקדימה ואחורה. כמו כן גם, המקום הוא בעצם ממד רביעי של הזמן. ככה רגילים לומר אנשי המדע ההולכים בעקבות תורת היחסות של האישה. יוצא לפי זה שהזמן והמקום אינם דברים שונים, רק ההכרה שלנו מפרידה את הזמן בקטגוריה אחת ואת המקום בקטגוריה אחת. זה, אגב, המחיצה שם רק אפסה בסגור. כן, מה?
אני חושב שכל שיש יותר מקום, אז יש יותר זמן. אבל
חושב כלומר, אתה חושב שהמקום והזמן הם נתונים אובייקטיביים. לא חייבים לומר את זה. אפשר לומר שהמקום והזמן הם פונקציה של כמות החומר, של גודל המסה. יוצא לפי זה. ש... מה? מסה. מסה. כמות החומר. כמות החומר. זה נקרא מסה. כן, מה? יוצא לפי זה שבאופן מוחלט אי אפשר לומר שבזמן שקורה אירוע מסוים בכוכב א' קורה אירוע אחר בכוכב ב', כי מדובר בשתי מערכות זמן שלא קרבו זו אל זו. כן? זה באמת דבר תמוע, אבל הדברים האלה כבר אמר אותם הרב קוק בפגישתו עם אלברט איינשטיין בזמנו. הנה, יש פה סיפור מובא בחוברת הנקראת אריה קוק, מת הרב שולמן. כך הוא מספר, בשנת תו רשפ ג' בערך, זאת אומרת 1923 בערך, ביקר הפרופסור איינשטיין בארץ ישראל וסודרה פגישה בינו ובין רבנו הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליטה. שליטה, אז בטב. הפגישה הקצרה ההיא, למרות מה שהיו אנשים דדיים מפריעים מלייחד את הדיבור במחשבות הציליות כלליות. תמיד יש נודניקים שרוצים להצטלם עם איינשטיין ועם הרב קוק, שהיו ראויות להתבטא בפגישה הזו. בכל זאת, נגע מרן שיחיה בכללות הקפת שיטתו היחסית של הפרופסור, והעיר אותו שזהו חזון נפרץ כמה פעמים באוצרות היהדות העתיקים. כלומר, זה דבר מצוי, שאיזה התגלות מפליאה את האנושיות כולה, מוצאים אותה באיזה פינה נסתרת של ספרותנו הקדומה, ובעיקר המסתורית המרקיעה במעוף ברקיה ברום העולם המחשבתי, ומתנסית למעלה מכל דרגה של התפתחות היסטורית בעולם המחשב. טוב, מה מתכוון כאן הרב? שלפעמים יש איזה גילוי מדעי מפתיע, גדול, חדש, וכולם אומרים, וואי, זה נפלא. כמו שכתוב בספר קהלת, יש אשר יאמר לך אדם, ראה זה חדש. ודווקא מתברר שהדבר שנראה חדש, בעצם יש כבר באיזושהי פינה מסתרת של תורת הקבלה מישהו שכבר דיבר על זה. וזה מה שאומר קהלת, אשר כבר היה לעולמים אשר היו לפנינו. אם יש איזה מישהו טישו, זו ברכה גדולה. ושכן יראה גם כן להתגלות הנפלאה מרעישה את הלבבות של כל הוגי דעות בכל העולם כולו. תודה רבה. מתוך שיטתו היחסית החדשה, שגם מקורה כבר נמצא בספרי המסתורים והקבלה והמפרשים שנתחברו עליהם. כלומר, אומר הרב קוק, שיטתו של איינשטיין בדבר יחסיות הזמן כבר נאמרה על ידי חכמי הקבלה. ודוגמה לזה נמצא בספר עתיק, בשם ברית עולם, מאחד המקובלים הקדומים, שדיבר שם על דבר האפשרות של תוכן הזמן ההולך בקו אחד ובשיעור אחד, ומכל מקום הוא מתחלף בכל עולם ועולם ובכל נשמה לפי כוח קיבולה, עד שיש אפשרות שרגע של נשמה אחת יהיה תקופה ארוכה מאוד של שנים רבות בעולם אחר ובנשמה אחרת. כן? כלומר, מה שאתה אומר, עברה שנייה, תלוי אצל מי עברה שנייה. האם עברה שנייה בנשמה פלונית, הוא עברה שנייה בנשמה אלמונית, זה לא אותו זמן. כלומר, הזמן הופך להיות גמיש. וזהו באמת היסוד והגרעין הפנימי של השיטה היחסית המסתרת בצורה זו על התוכן של הזמן ושל המקום ביחד, ושכל התנועות השונות המתייחסים להם, כל השינויים החוקיים המתהווים בהם, שהגבורה המתמטית מוצאת את עצמה לפעמים כל כך לאה להגיע תוכנה. ושהפרופסור איינשטיין, בגבורת שכלו הכביר, בקע את הים הגדול הזה, ומצא בו שביל למהלך הרעיונות והדעות אשר ממנו מתבלגים נתיבים בכל המדעים כולם. מובן שהפרופסור קיבל הדברים בתשומת לב ובהתעניינות, והעיר על הצד הפילוסופי של הערת הרב, ונוגע להבנת שיטתו, שסוף כל סוף בעיקרה היא עומדת בתפיסה הטכנית של עניין העולם כולו. טוב, בקיצור, מה שיוצא כאן, שבאמת סוגיית הזמן היא סוגיה שאפילו בצד המדעי שלה הוא לא פשוט. כן? אני לא בטוח שכל הדברים היו ברורים מכולם, אבל רק הערה קצרה, ובכל זאת במסכת חגיגה. במסכת חגיגה יש דיון לגבי שאלות שמותר לשאול ושאלות שאסור לשאול. מה אתם אומרים? יש שאלות שאסור לשאול? אין שאלה שאסור לשאול. כל השאלה היא באיזה הקשר. אז יש פרק שנקרא אין דורשין. אין דורשין, אסור לשאול. יש שאלות שאסור לשאול בציבור. מה הדברים שאסור לשאול? אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. אז התלמוד שואל, מה? מעשה מרכבה של פרק א' של ספר יחזקאל. כמה יש דירות של מרכבה איתו? אז שואל התלמוד, מדוע אסור, כלומר, מאיפה לקחנו את זה שאסור לשאול במעשה בראשית בשניים?
דורשים
זה
שואלים?
מה? לא, זה לדרוש, הכוונה לדבר בציבור. אבל זה גם לשון דרישה, זאת אומרת, אתה בא לשאול את הטקסט, אתה דורש אותו, ותלך לדרוש את השם.
זה בשניים
ומעלה? זה גם מחלוקת בין המפרשים. כלומר, אם אתה אומר שאין דורשים בעריות בשלושה, משמע שדורשים בשניים. לא דורשים במרכבה ביחיד, במעשה בראשית בשניים, אבל ביחיד כן. לא דורשים במרכבה ביחיד, אז באפס כן. יש הסבר של המהר"ל לדבר הזה. כן? זאת אומרת, אז איך החוכמה תעבור? היא תעבור על ידי, זה מה שאומרת המשנה בהמשך, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. שאז הוא מבין מדעתו, אז נותנים לו רמזים, ואז הוא מבין על מה מדובר. כלומר, זאת חוכמה שלא עוברת באמירה מפורשת, אלא היא עוברת על ידי רמזים.
רב לתלמידו.
לא, אבל גם רב לתלמידו, רק ברמיזה. כלומר, הרב רומז לתלמידו, ואז התלמיד מבין. טוב, אז איפה היינו? ולא במעשה בראשית בשניים, שואל התלמוד, מינה הנה מילה, מאיפה לקחת את זה? אז מביאים לנו ברייתא. דתנו רבנן, כי שאלנה לימים ראשונים. אז איך כתוב? שאל, לא שאלו, שאל. אם כן, יחיד שואל, ואין שניים שואלים. יכול, ישאל אדם קודם שנברא העולם? תלמוד לומר, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ. כלומר, תשאל, מן היום אשר ברא אלוהים אדם. לא, יש בעיה, לפי זה, מתי ברא אלוהים אדם? ביום השישי. אז יהיה מותר לשאול על היום הראשון והשני? אומר, יכול לא ישאל אדם מששת ימי בראשית? תלמוד לומר, לימים ראשונים אשר היו לפניך. כלומר, זה מותר לשאול. יכול ישאל אדם מה למעלה ומה למטה, מה לפנים, מה לאחור. כן? זאת שאלה, מה למעלה, מה למטה. רק אני, אני ואתה. אז האם מותר לשאול מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור? מה פירוש השאלות האלה? למעלה ולמטה, לפנים ולאחור, הכוונה מחוץ לגבולות המקום. כלומר, לשאול לפני מעשה בראשית זה לשאול מעבר לגבולות הזמן. לשאול מה למעלה ולמטה זה לשאול מעבר לגבולות המקום. בסדר? אומרת הגמרא, תלמוד לומר, ולמקצה השמיים ועד קצה השמיים, מלמקצה השמיים ועד קצה השמיים אתה שואל, ואין אתה שואל מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור. אז אם כן, הברייתא לימדה אותנו שאסור לשאול מעבר לגבולות הזמן, ושאסור לשאול מעבר לגבולות המקום. על זה באה הקושיה. הקושיה של הגמרא היא מעניינת מאוד. הגמרא שואלת, השתא דנפקא למי מקצה השמיים ועד קצה השמיים, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, למה לי? כלומר, אם כבר יש לך פסוק שממנו משתמע שאסור לשאול מעבר לגבולות המקום, אז מדוע אתה צריך גם פסוק שיאמר לך שאסור לשאול מעבר לגבולות הזמן? אומר רש"י, תסתכלו מה שרש"י אומר, השתה שנפקה לך ואסור לשאול מה שיש חוץ למחיצות, ממילא נפקה לן ואסור לשאול בקודם שנברא. דהי היא. הזמן והמקום אותו דבר, גבולות המקום הן גבולות המקום. כך אומר רש"י, היא היא. כאילו שרש"י קרא את תורת היחסות של האישה. זה מעניין מאוד. זה גם מה שאומר הרב, שיש לפעמים פינה נידחת בספרותנו שתואמת גילויים מפליאים את האנושות בתקופה מאוחרת יותר. כן. איזה
מין שאלה
שאני שואל שאלה עכשיו? לא יודע. טוב, עכשיו. לא יודע, אין לי זמן עכשיו. נתן שיעור על השאלות. למשל, שיעור, הנושא של השיעור, השאלות. כן, אמרתי שאלות. אולי פעם נתן שיעור, שהנושא יהיה השאלות. כן.
אז לפתיחה, אפשר אולי להבין את השאלות של... גם חקר הפרה-היסטוריה וגם הניסיון להבין את העתיד וגם הניסיון לחקר החלל הוא בעצם אסור.
לא, כי גם הפרה-היסטוריה וגם החלל זה בתוך גבולות הזמן והמקום, כך שאין בעיה. עד רבה, אנחנו מעוניינים ללמוד פרה-היסטוריה ואנחנו מעוניינים לחקור את החלל.
מה יש מעבר למקום ומעבר
למקום? זה יהיה בשיעור על השאלות. נתת לי נושא. אל תמיד אני שואל איזה נושא יש לך לתת. טוב, נהיה שיעור על השאלות. עכשיו, יש בתפיסה של היהדות התייחסויות מוסריות לזמן. כלומר, כל השאלות שדיברנו עליהן עכשיו הן שאלות מדעיות ויוספיות. אבל אצל חכמי ישראל מצאנו הרבה התייחסויות מוסריות. למשל, בתלמוד במסכת סנהדרין אמר רב קטינה, שיטה אלפי שנה הווה עלמא, העולם מתקיים 6,000 שנה, 2000 תוהו, 2000 תורה, 2000 ימות המשיח. מה כוונת הדברים האלה? אומר המהר"ל, פשוט מאוד, בכל דבר יש התחלה ואמצע וסוף, אז גם לזמן יש התחלה ואמצע וסוף, וכל התחלה, מאחר והיא רק התחלה, היא תוהו בהגדרה, וכל סוף, מכיוון שהוא סוף, הוא ההשלמה, לכן זה ימות המשיח. וכל דבר עיקרו באמצעו, לכן התורה ב-2000 האמצעים. כלומר, יש ניסיון לתפוס את המהלך ההיסטורי הכולל. ולמה צריך שיהיה גבול לזמן? למה צריך אחרי 6,000 שנה שזה ייפסק? אומר המהר"ל, כי אם העולם היה נצחי, היה זה פוגע במוחלטות הקיום האלוהי. לכן מוכרח להיות שיהיה מצב של ונשגה ושל ילדות. הנה זה דוגמה לתפיסה מוסרית של הזמן. שמה נאמר, אם כך, אין לנו עוד הרבה זמן. הנכדים של הנכדים שלנו כבר יראו את סוף העולם ספולה. את סוף העולם. לא צריך להגיד. ברור שכאשר חכמים מדברים על שיטה פשדיה ועלמה, שהעולם מתקיים 6,000 שנה, אין הכוונה שהעולם מתקיים 6,000 שנה. אלא הכוונה שעולמנו, כלומר המהלך ההיסטורי שבתוכו אנחנו נתונים, שבו יש משמעות למפעל שלנו, המהלך ההיסטורי הכולל הוא 6,000 שנה ועוד 1,000, סך הכל 7,000 שנה. שהרי חז"ל בעצם אומרים, כשם ששביעית משמטת אחת לשבע שנים, כך העולם משמט אחת ל-7,000 שנה. זאת אומרת יש לנו מחזורים גדולים. יש מחזורי זמן פרטיים, כל שבוע היחיד הולך לנוח, פעם בשבעה ימים, שבת. לפעמים האומה כולה יוצאת ממצרים, זה לוקח לה שבעה שבועות עד שהיא יוצאת מעבדות לחירות באופן מוחלט, חירות על הלוחות. והאדמה זקוקה לשבע שנים. והחברה זקוקה לשבע שנים, שבע פעמים, סך הכל 50 שנה, יובל. וההיסטוריה בכללה זקוקה למחזורים של 7,000 שנה. יוצא לפי זה שמחזור היסטורי כולל הוא יובל גדול, היובל הגדול הוא כל 50,000 שנה. כל 50,000 שנה יש לנו יובל כולל. מובן? ואז יש התחדשות כללית של ההוויה.
איך הגענו ל-50,000?
יש לך שמיטה ויש לך יובל. השאלה היא בכמה יובלות יש לנו. בואו נחשוב כמה יובלות יש לנו. זה לא כתוב מפורש בגמרא, אבל רבינו בחיים, תלמידו של הרשב"א, אומר שהדבר רמוז במסכת עבודה זרה. במסכת עבודה זרה כתוב שהקדוש ברוך הוא כל לילה רוכב על כרוב קל שיש לו. יש לו אופנוע. בצורה של כרוב. והוא רוכב ב18,000 עולמות שיש לו. מה פירוש הדבר? מה זה? הקדוש ברוך הוא לא צריך לחלות. השאלה מה זה הלילה? הלילה, במעשה בראשית, זה הזמן שבו לא נברא כלום. כלומר, זה הזמן של התכנון. אז כמה בלילה הקדוש ברוך הוא מתכנן את ה18,000 עולמות שלו, זה הכוונה. זה הכוונה שהוא רוכב על כרוב קל. כלומר שיש הבטה אלוהית שמסתרת על 18,000 עולמות, שכל אחד מהן 50,000 שנה. סך הכל, 900 מיליון. זאת אומרת, ההיסטוריה בגדול עשויה מ-900 מיליון שנה. כן, מה אתה אומר? אז יש בשביל זה, איפה אנחנו? יש בשביל זה תורה שלמה של חלק מחכמי הקבלה, נקראת תורת השמיטות, בספר הקנה ובספר התמונה ובספר הבהיר. יש קצת דברים על זה. יש אפילו בספר התמונה, בכלל מדובר על מחזור כולל עוד יותר גדול, של 2.6 מיליארד שנים. 2.6 מיליארד שנים. שים לב שזה מכפלה של שם הוויה. אבל הדברים האלה הם רחוקים מן ההכרה שלנו. הגמרא העדיפה לצמצם את המרחב של ההסתכלות שלנו ל-6,000 שנה, על מנת שלא נצא מדעתנו. על מנת שאנחנו נוכל לתת משמעות להווה שלנו. זה חשוב גם. לפעמים טוב שהאדם איננו רואה רחוק יותר מדי מעבר לאף שלו. כי אז הוא יכול לתתן את האף שלו כראוי. אבל צריך לזכור שיש גם דבר כזה, שיטת השמיטות. בואו ניכנס קצת יותר לעומק של הדבר. אפשר לראות את הזמן כדבר ניטרלי לגמרי. אין שום חשיבות לזמן שבו אני נמצא. האם אני נמצא במאה ה-15 או במאה ה-31? יכול להיות שזה בכלל לא חשוב. אבל אפשר גם לראות שההנהגה האלוהית משתנה מזמן לזמן. למשל, שאל רבנו החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, שחי לפני 200 שנה, הוא נפטר בדיוק לפני 200 שנה, אחידה. כן, בשנת תו קוף סמך דלת. 100 שנה לפני שנפטר הרצל, זכרונו לברכה. בשנת תו רש סמך דלת. כן. וצריך לזכור שהשנה, 100 שנה להרצל, שנה גדולה. טוב, על כל פנים, אחידה שואל, איך זה שמצד אחד, רבנו אליעזר רוקח, בספר הרוקח, כתב כל מיני תיקונים לעוונות, תיקוני תשובה, אדם שעשה עבירה כזאת וכזאת, כך וכך תעניות, כך וכך סיכופים וכו'. והארי כתב דברים אחרים. הארי כתב גם כן תיקונים של סיכופים ותעניות, אבל הוא כתב דברים אחרים. והארי ידוע לנו בוודאות שהארי דיבר ברוח הקודש, ושרבי אליעזר הרוקח דיבר ברוח הקודש גם כן. איך רוח הקודש סותרת רוח הקודש? אומר החידה, כי הם לא היו באותו זמן. כל זמן וזמן מפגיש את האדם עם הבורא באופן שונה. ולכן, הם אמרו דברים שונים. נכון? ולכן באמת צריך לדעת איך בזמן הזה צריך לדבר על ענייני תשובה. זה היסוד של דברי הרב קוק באיגרת ע"ט, המודפסת בחלקה בתחילת אורות התשובה בהוצאת ישיבת אור עציון, במהדורה הצהובה. ששם הוא אומר שמי שרוצה לדבר בזמן הזה על ענייני תשובה, אבל הוא לא מבין באיזה זמן הוא חל, קרי, בזמן של שיבת ציון וגאולה, הוא לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת, משום שכל זמן מאיר בתכונתו. כלומר, מה שהיה נכון לפני 100 שנה, לא יכול להיות נכון היום. ולכן צריך כל פעם להבין, כשאתה בא לדבר על חזרה בתשובה, כלומר, על הפגשת האדם עם אלוהיו, צריך לדעת באיזה זמן היסטורי אתה נתון. ולפי זה תוכל להבין איך לגשת אל התשובה. כן.
אבל קהלת אומר מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה שיעשה.
נכון.
מחזוריות.
נכון, יש מחזוריות, זאת מחשבה יוונית, בהחלט. אצל היוונים אמרו שמה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה. אבל קהלת הוסיף על זה משפט מאוד יפה. ואין כל חדש, מה המשך? תחת השמש. אבל מעל השמש יש ויש חדש. ולכן כל מה שתחת השמש מתחדש מכוח מה שמעל השמש. אם אתה מסתכל רק על מה שתחת השמש, אז יש מחזוריות מתמדת. אפשר לומר שזה בעצם ההבדל בין תפיסת הזמן המצויה בתרבות המערבית לבין תפיסת הזמן היהודית. בתרבות המערבית הזמן נחשב לדבר פסימי. יש אפילו ביטוי עממי, אנחנו לא הורגים את הזמן, הזמן הורג אותנו. כן? זה נורא, הזמן זה דבר נורא. אפילו היחידה הגדולה שמודדת את הזמן נקראת בשם שנה. שנה מפשון שינוי. זה משנה אותנו, זה מבלה אותנו. הזמן גומר אותנו. יש מחזוריות מתמדת, דברים בלים ונולדים, ובלים ונולדים ושוב בלים. לעומת זה, הזמן היהודי, הישראלי, נקרא בתורה בשם חודש. החודש הזה לכם ראש חודשים. לפשון, התחדשות. כלומר, מאחר ואנחנו יודעים שאנחנו נצחיים, אז הגישה שלנו אל הזמן היא גישה אחרת לגמרי. הזמן מחדש בנו הכרות שלא היה לנו מקודם. לכן יש לנו שמחה בזמן. מקדש ישראל והזמנים. ישראל מקדשים את הזמנים מכוח זה שהם דבקים בקדושת הנצח של הזמן. מובן? יש לפי זה אפשרות להבין כמה ביטויים בעניין הזמן שבתנך. למשל, המילה זמן לא תמצאו אותה בתורה. תחפשו בתורה את המילה זמן, לא תמצאו. מה? דיברתי בתורה. כן? זה כנראה לא מילה עברית. המילה זמן היא מילה ארמית. בארמית אומרים זימנה. זימנה, וזה חדר לעברית. יש, למשל, בספר קהלת כבר, לכל זמן, לעת לכל חפץ. או למשל, לעשות את ימי הפורים האלה בזמניהם. וקורבן העצים לעתים מזומנות. עד זמן ועידן. שימו לב שרוב הפסוקים שמדברים, שמביאים את המילה זמן, הם פסוקים שמדברים על זמן הגלות. כשכבר היה לנו מגע עם התרבות הפרסית או הבבלית. אז השתמשו במילה זמן. חוץ מאשר בקהלת, שיש לו סיבה מיוחדת להביא מילה ארמית. אפשר לומר שהמילה זמן בתנ"ך מציינת את הזמן המדעי. הזמן שעובר. שעה, שעתיים, שלוש, שנים, מיליון שנים. זה הזמן שמתואר במילה זמן. אבל בתנ"ך מצאנו ביטוי אחר, והוא עת. עת זה מלשון עתה. עתה זה ההווה. דווקא העת זה מה שכופר בשטף של הזמן. העת זה כמו צילום, כן? שמצלמים במצלמה. צילום פוטוגרפי. אז מה רואים? מצליחים להנציח רגע. הרגע הזה אין לו משך. כן? התמונה לא זזה. אין קצת לפני וקצת אחרי. יש רק התמונה עצמה. זה הזמן האידיאלי. הזמן האידיאלי הזה מכונה בשם עת. אבל בעולם הזה אנחנו לא חיים את העת. בעולם הזה אנחנו חיים את הזמן. לכן, העתים נשארים בתור אידיאלים עליונים. איך אמר קהלת? לכל, לכל זמן, ועת בכל חפץ, תחת השמיים. זאת אומרת, יש עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת הקור נטוע וכו', עת מלחמה ועת שלום. זאת אומרת שבעולם שלנו, הזמן הוא השתקפות של העת. העת זה האידאה של הזמן, ובעולם הזה יש זמן לינארי. זה מובן מה שאני אומר? מה? למה לא? מה לא מובן במה שאני אומר? העת זה הזמן האידאי, והזמן זה הזמן הלינארי. מה לא מובן במה שאמרתי? אידאי הכוונה מציאות מוחלטת, שעניינה להתגלות בעולם הזה, ולינארי הכוונה קווי. מה לא מובן עכשיו? קווי, הכוונה הזמן כפי שאנחנו מציירים אותו לעצמנו, של סדרה של אירועים הבאים אחד אחרי השני. בסדר? אבל יש לנו לפעמים מפגש בין העת לבין הזמן. איך אומרים מפגש בעברית של התורה? מועד. מועד, של בעב, מפגשים. כלומר, אלה מועדי השם, כלומר, הכוונה, אלה המפגשים בין השם לבין אחד. זה המפגש בין העת לבין הזמן. נכון. אנחנו שמחים שהזמן הפך למועד. זה הכוונה. ולכן אומרים, הגיענו לזמן הזה. עכשיו, אבל עדיין לא נתנו תשובה כוללת לשאלה, בשביל מה יש זמן? לא יודע טוב שיהיה זמן. כן, זאת שאלה שהתחלנו לשאול אותה מתחילת השיעור, עוד עדיין לא קיבלנו תשובה. השאלה אם בכלל הזמן הוא חשוב. למשל, היה יהודי אחד משובח בירושלים. נו, זהו. בשם פרופסור ישעיהו ליבוביץ'. הוא אמר שהזמן או ההיסטוריה זה בכלל לא מעניין את היהדות. היהדות היא מעבר לזמנים, מעבר להיסטוריה, אין שום משמעות להיסטוריה ביהדות. אחרי ששמעתי את הדברים האלה הגעתי למסקנה שספר התנ"ך הוא לא ספר יהודי. כן, ספר התנ"ך כל כולו התגלות השם דרך הזמן. יש כאלה אפילו שרצו לומר שזו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי, שהרמב״ם מדבר על האמיתות העליונות מעבר לזמן, ואילו רבי יהודה הלוי מדבר על העניין האלוהי המתגלה בהיסטוריה. דוגמה לדבר, איפה זה כתוב בתורה שיש אלוהים? אז הרמב״ם אומר שנאמר אנוכי השם אלוהיך. מה חסר במשפט? שאוצאתיך מארץ מצרים. כלומר, הרמב״ם לא הזכיר את ההקשר ההיסטורי של התגלות הידיעה הזאת. כי הרמב״ם אומר, זאת ידיעה נצחית. או איך יודעים שהשם הוא אחד, שנאמר? שמה?
השם ויש מול אחד יש.
איפה זה כתוב בתורה? שהשם הוא אחד?
השם
אלוהינו. אומר הרמב״ם, שנאמר, השם אלוהינו השם אחד. מה הרמב״ם משמיט? שמה ישראל. זאת אומרת, הוא לא הזכיר את ההקשר ההיסטורי-פוליטי של הידיעה הזאת, כי הידיעה שהשם אחד היא ידיעה נצחית. כך אומר הרמב״ם. לעומת זה, אצל רבי יהודה הלוי, אדרבה, זה מאוד חשוב, העניין האלוהי מתגלה באומה, ואנוכי השם אלוהיך זה דווקא דרך זה שהוצאתיך מארץ מצרים, והשם אחד זה דווקא דרך שמה ישראל שהשם אלוהינו השם אחד וכו'. אז אומרים אנשי האקדמיה, הנה אתה רואה, הרמב״ם הוא חושב כמו ליבוביץ' שהזמן לא חשוב, ורבי יהודה הלוי הוא חושב כמו הרב קוק שהזמן הוא חשוב. אבל זה לא יכול להיות שהרמב״ם יחשוב כמו ליבוביץ', סיבה פשוטה, כי הרמב״ם תמיד חושב כמו הרב קוק, ולכן מוכרחים להגיד את זה אחר. במובן למה הוא תמיד חושב כמו הרב קוק, כי הרב קוק תמיד צודק וגם הרמב״ם תמיד צודק, ולכן מוכרחים לומר שהם אומרים אותו דבר. אלא הכוונה היא כזאת, ואפשר להוכיח את זה. רבי יהודה הלוי מדבר בזמן הגלות. בזמן הגלות, מיהו אלוהי ישראל עבור היהודי שבגלות? האם אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא אלוהי ההווה? זה גידוף. אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא מייחד שמו על המציאות הגרועה שבתוכה אנחנו חיים? לכן אלוהי ישראל בזמן הגלות הוא זה שאני זוכר שבעבר הוא גאה לנו ושהוא עתיד לגאול אותנו. ואז יוצא שהמתח בין העבר לבין העתיד, קרי הזמן, הופך להיות חשוב. זאת הסיבה שרבותינו אחרי החורבן תקנו לסמוך גאולה לתפילה, כדי לדעת למי אנחנו מתפללים. ברוך אתה השם גאל ישראל, השם שפתי תפתח. זאת אומרת, מי שגאל את ישראל הוא זה שאני ועתיד לגאול אותם, הוא זה שאני מתפלל אליו. לעומת זה הרמב״ם מדבר בזמן שבית המקדש קיים. בזמן שבית המקדש קיים, אז העולם הוא טוב, שכינה שורה בעולם. אז ההווה הוא זה שמפגיש אותנו עם הבורא. כך שאין שום מחלוקת בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. ושניהם לא אמרו כלגוביץ'. מובן? זאת אומרת, הרמב״ם שחי בזמן שבית המקדש קיים, אמר את מה שאמר. רבי יהודה הלוי שחי בזמן הגלות אמר את מה שאמר. מובן?
בזמן הגלות אנחנו אומרים אין אין אור באותיו, אין אין גדולותיו,
זה כשחזרו, לארץ, אמרו את זה.
אפשר
לבקש
את
הרמב״ם לא חי במה התשובה? הרמב״ם חי לא בזמן הגלות, שהרי הרמב״ם פסק בהלכות בית הבחירה שבית המקדש לא חרב. הרמב״ם כותב במפורש בהלכות בית הבחירה שמאחר והשכינה לא זזה מהר הבית, לכן גם בזמן הזה מקריבים את כל הקורבנות כולם במקומו של המקדש, אף על פי שאין שם בית בנוי ואין שם מזבח. הוא מביא לצם זה את הפסוק, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששמומין בקדושתן עומדים. יוצא לפי זה שאנחנו חיים בזמן שבית המקדש קיים, כך שאין שום בעיה. נכון, זאת הסיבה שהרמב״ם היה מתאבל בתשעה באב, אבל הוא התאבל על חסרון הבית ולא על חסרון הקדושה. מה שאין כן, זה רבי יהודה הלוי, שיש יותר הדגשה על סילוק השכינה מהר הבית. כן? זה תפיסה אחרת. לכן אפשר לומר שהרמב״ם ורבי יהודה הלוי באמת לא חיו באותו זמן. זה לא רק עניין מנטלי, כפי שאוהבים לומר. טוב, בואו נתקדם קצת. אבל עדיין עוד לא ענינו על השאלה מדוע יהיה זמן. בשביל מה זה טוב שיהיה זמן? זה טוב שיהיה זמן, אומר הרמח"ל בספר מסילת ישרים, כי זה מידת הרחמים. צריך שיהיה מידת הרחמים בעולם. מה זה רחמים? רחמים זה מיתוק, זה המתקה, ריכוך של מידת הדין. זה המדרש הידוע. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים. זאת אומרת שמידת הרחמים היא מובנת על רקע של מידת הדין. ומה היא מידת הדין? מידת הדין היא התביעה מן הנברא לעמוד בדינו של הבורא. איך אתה יכול? איך אני יכול, עם הממדים המוגבלים שלי, לעמוד בדרישות של הבלתי, של הבלתי מוגבל? אי אפשר. לכן, אם לא נותנים לי, אם לא נותנים לי זמן לקנות את זכות הקיום שלי, לא אוכל לעמוד. לכן צריך רחמים. הרחמים זה הזמן. רחמים זה רבים של המילה
רחם.
מה זה הרחם? זה המקום שבו נותנים לאדם זמן לפני שהוא יוצא אל האתגרים של העולם הזה. אם האדם היה נטבע מיד עם ההפריה של הביצית, היה נטבע לעמוד מול העולם החיצוני, לא יכול היה.
זה מידת הדין.
כלומר, זה מידת הדין בפיזיקה. ולכן נותנים לו זמן, 9 חודשים של רחמים ברחם, ואז הוא יכול להתמודד. אז כמו כן גם הרחמים במובן המוסרי של המידה, זה האפשרות לדעת.
גם נותנים לו זמן כל חייו כדי...
כן, זה לפי זה שגם פה אנחנו ברחמים.
למידת הדין להגיע למרחמים.
לזה שהוא יוכל לעמוד בדין.
אבל אז למה אומרים לי יש לו
שם שכתוב יום המוות ויום היוולדו? כי,
טוב, מה הבעיה? יום המוות... איפה מימד הזמן שבו הוא צריך לנצל את הזמן כדי...
בין יום היוולדו ליום המוות. עד רבה. אז כשיום היוולדו עוד לא קנה את זכות הקיום. ביום מותו הוא כבר קנה את זכות הקיום.
הוא יכול היה.
מן הסתם קנה. ההנחה היא שהוא קונה. זאת אומרת, בוא נהיה אופטימי, כן? ועליו אמר שלמה בחוכמתו, טוב שם ישמד, על מי שעוסק בתורה וכו', עושה נחת רוח ליוצרו. עליו אמר שלמה בחוכמתו, באמת יותר טוב שם המוות מיום היוולדו. ביום המוות, סוף סוף, הוא עשה משהו, רואים שהוא קנה את זכות הקיום שלו. מה שאין כן ביום היוולדו, הוא קיבל את הכל במתנה, בחסד, בחינם, מסכן. כן? עוד לא קנה את זכות הקיום בעצם. יוצא לפי זה שאנחנו היום, שמימד הזמן, הוא הכרחי, אך זמני. כן, זה מושג שגם בפילוסופיה לא מכירים אותו. דבר שהוא הכרחי, הוא זמני כאחד. הפילוסופים אומרים, אם דבר הוא הכרחי, אז הוא נצחי. אם הוא זמני, סימן שהוא לא הכרחי. אבל יש הכרח מוסרי לזמן, ולכן זה גם זמני. כלומר, יבוא זמן שבו לא יהיה זמן, אם אפשר לומר כך. כן? זאת אומרת, שערכי הזמן יתעדים, שישתנו ממצב שבו יש משך, שבו האדם צריך לקנות את זכות הקיום, למצב שבו האדם כבר יהיה פטור מלקנות את זכות הקיום. לכן, אפשר לומר, בעולם הבא אנחנו חיים את הזמן אחרת מאשר פה. יפה שעה אחת בעולם הבא. כן, מה זה שעה אחת? אני מבין. זה אם כן מידה חשובה, מידת הרחמים של אדם. זה מצד האדם. מה אם מצד הבורא? האם הקדוש ברוך הוא יש לו עניין בזמן? זה מתקשר לשאלה תיאולוגית יותר עמוקה שמדבר עליה הרב קוק בספרו אורות הקודש בחלק ב'. יש לו פרק הנקרא שני ערכי השלמות. השאלה מה יותר גדול? האם מה שיותר גדול זה השלמות או ההשתלמות? יש שתי השקפות עולם. יש כאלה שיגידו השתלמות היא לא שווה כלום, ההשתלמות זה בדיעבד, יש שצריך להתקרב אל השלמות. ויש מי שאומר לא, השלמות זה לא שווה כלום, כי השלמות זה מוגבל. ברגע שאני שלם, אני לא יכול להתקדם יותר. כן, יש ביטוי שאומרים, תם ונשלם. כשדבר נשלם, אז הוא, אין כבר מה להתקדם. כן, זה כבר מת. כן? שלמו הימים. אז אם שלמו הימים, אז זה נגמר. לכן, אפשר לומר שיש הכרח בשלמות האלוהית, שיתווסף על גביה השלמות של ההשתלמות. ולכן אומר הרב קוק, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות כדי להוסיף את ההשתלמות על שלמותו. יוצא לפי זה שמי שיש לו אינטרס במציאותו של הזמן זה גם ריבונו של עולם, גם הוא מרוויח כביכול משהו מזה. כמובן ששאלות שזה מעורר כמה שאלות פילוסופיות, אבל לא סוף העולם. מה אתה אומר?
לשם יש זמן לעצמו. אם אין לו, אז אני יוצא מנקודת הנחה כזו, אז למה נאמר במזמור של משה איש האלוקים שאצלנו אלף שנים אצל הקדוש ברוך הוא יום אחד?
לא כתוב מה שאתה אומר. אתה אומר שכתוב במזמור בתהילים שאצל הקדוש ברוך הוא
אלף שנים
שאלף שנים זה כמו יום. לא כתוב כך. כתוב כי אלף שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור. כלומר יש עין אלוהית ששם אלף שנים זה כמו יום. אבל בעצמות האלוהית ודאי שאתה לא יכול לדבר על זה. כסיפור על אחד שאומר על הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, כל העולם אצלך זה כמו כלום, בשבילך מיליון שנה זה כמו רגע, בשבילך מיליון דולר זה כמו אגורה, אז תן לי אגורה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חכה רגע. השאלה היא, מהו הכיוון של הזמן? כן, הרי אנחנו אומרים שיש פה השתלמות, אבל מכוח מה? האם מה שדוחף את ההתקדמות של העולם זה העבר? או שמה זה העתיד? נחלקו בזה חכמי האומות וחכמי ישראל. חכמי האומות, בפיו של דווקא פילוסוף ממוצא יהודי, אבל בין התרבות האירופאית, ברקסון, אומרים שהעולם מתקדם מכוח דחף חיוני שמקורו בעבר. כלומר, כביכול כל ההוויה כולה היא כמין התגלגלות של נסיבות, כאילו שמישהו ירה חץ בעוצמה רבה, והחץ הזה מתקדם. וכך העולם גם כן מתקדם מכוח החץ שנורה בתחילה. מי ירה? תגיד הקדוש ברוך הוא. אפשר להגיד. אבל אומר הרב קוק, השיטה של ברקסון היא יפה, אבל יש איזה בעיה. החץ מתקדם, אבל לאן? אני לא יודע לאן הוא הולך. אין מטרה בעולם כזה. הוא קורא לזה העיוורון השרוי אצל המעפילים המודרניים, כך כותב הרב קוק. העיוורון השרוי בשיטתם של המעפילים המודרניים. הוא מתכוון כמובן לברקסון. שמתקדמים, אבל לאן אתה מגיע, אתה לא יודע. אצל הרב קוק, על פי המדרשים, נתפתח מושג הופכי לזה של ברקסון. זה המושג של אורו של משיח. מה זה אורו של משיח? זה הדחף שאנחנו נדחפים מכוח העתיד. העתיד מושך אותנו אליו. כאילו שאנחנו חלק מברזל שנמשך אל מטרה מגנטית. אז אנחנו כבר יודעים לאן אנחנו הולכים. זה לא מכוח העתיד, אלא זה לא מכוח העבר, אלא מכוח העתיד. ולכן אמרו רבותינו, במסכת ברכות, שיבוא יום שבו הוא כבר לא נזכור את יציאת מצרים. כי אנחנו משתמשים בידיעות של העבר במידה והן מאפשרות לנו להגיע אל העתיד. אבל ברגע שהעתיד כבר הוגשם, אין צורך בזכירת הידיעות של העבר. העתיד הוא המושך אותנו בכוחו אליו. יש זמן שהוא קצת מוזר. יש זמן קצת מוזר. הכי קשה מכל הזמנים גם לתפוס, זה הזמן הובד. ההובד, לא ברור אם בכלל יש דבר כזה. כן, בעברית למשל, אין זמן הובד. נכון? יש עבר, יש עתיד. הובד לא מצאנו בעברית. בשפות אחרות יש הובד. אבל בעברית והשאלה, איך להבין את זה? מה זה ההובד? כן, כבר אמר רבי אברהם בן עזרא, העבר, אין. כבר אין עבר. העתיד, עדיין. ההווה, כערב עין.
עכשיו זה לא
מדבר? רגע. ההווה, כערב עין. אם כן, דאגה, מיני. מה אתה אומר?
עכשיו זה לא מדבר?
עכשיו זאת מילה, כן.
אבל
זה ההווה, אמרתי שאין מילה. לא, לא אמרתי שאין מילה.
אמרת,
עבר,
עתיד,
אין
מילה להווה.
לא, לא אמרתי שאין מילה להווה. אין זמן הווה, בדקדוק. נכון? אין פועל, אין זמן בפעלים, בדקדוק שמציין את ההווה. אני עושה, לא, זה קו בינוני. בדקדוק קוראים לזה לא הווה, אלא בינוני. כלומר, בינוני כי זה באמצע בין העתיד לעבר. למשל, אני עושה, אתה עושה, הוא עושה, אנחנו עושים, אותה מילה. זה סימן שלא מדובר בזמן, כי הרי אין לו הטיה, אלא בתיאור מצב. כמו ירוק, אני ירוק, זה לא פועל, כן? אלא זה תיאור מצב. אז אני עושה, זה תיאור מצב, אני אוכל, אני רוקד, אני לומד, לא משנה, כל הדברים האלה הם תיאורי מצב, הם לא זמן. מה שאין כן באנגלית או בצרפתית או בכל שפה אחרת, אתה תראה שיש כן הטיות לזמן ההווה, סימן שמתייחסים לזה כאל זמן. זאת אומרת שההווה מצד האמת הוא לא קיים ממש. אז איפה ההווה באמת כן קיים? היה אחד מחכמי, מתלמידי תלמידיו של הארי, רבי עמנואל חייריקי, בספרו יושר לבב, ספר קבלה, אמר שהמילה הווה זה שמו של הקדוש ברוך הוא לפני העולם. הוא ההווה הנצחי. וכאשר הוא חפץ שההווה הזה יפעל במציאות, הוא מוסיף לעצמו יוד. היוד של הפעולה, ולכן הוא יוד, ואחר כך הווה. מובן? לכן זה השם שלו, יוד, כה, וכה, זה היוד שמפעיל איזושהי תנועה בתוך ההווה. זה הרעיון אגב של הרב קוק, בשפה אחרת, כן? שההשתלמות היא זו שנדרשת. ההווה, ההתמקדות בהווה היא דבר, הייתי אומר, מבחינה נפשית קשה מאוד, קשה מאוד. למשל, כשיש לאדם ייסורים, לא עליכם, מה הקושי של היסורים? הקושי הגלוי של היסורים הוא ברור. יש אדם שהוא חולה למשל, אז הוא חולה. או עני, או נרדף. כל הדברים האלה זה יסורים גלויים. אבל יש עוד משהו שהיסורים עושים. היסורים גורמים לאדם שהוא כבר לא רואה את העתיד ואת העבר. הוא רואה רק את ההווה. וכאשר הוא רואה רק את ההווה, הוא איננו מסוגל להבין שום חוכמה שבעולם. זה מה שאמר יוב לחברים שלו. החברים שלו ניסו לנחם אותו. נתנו לו הסברים לסבלו. אמרו לו, יש לנו הסבר כזה והסבר כזה וכולו. ויוב דוחה את כולם, הוא אומר, הסבל שלי מונע ממני להיות רגיש להסברים. מסקנה, ההסברים שלכם לא ניתנו בשבילי. הוא השתמש לצורך זה במשפט יפה. לו שקול ישקל כעסי. אם היה אפשר לשקול את הצער שלי, כי את כעסי זה צערי. והוותי במוזניים יישאו יחד, כי אתה מכל ימים נכבד, על כן דבריי לעו. מה אומר כאן יוב? אתם צריכים לשקול את כעסי ואת הוותי. מה זה הוותי? הווה, מה זה הווה? זה השבר שלי. אבל מעניין, איך אומרים שבר? הווה. ההווה זה השבר. כלומר, יש פה שבירה של הרצף של הזמנים. אחרי שאומר, הנחמה לאדם בא כאשר הוא מסוגל לעלות מעל נקודת ההווה כולי השקיף על הזמנים. לא תמיד אפשרי, אבל כשזה אפשרי, אז נא לעשות את זה. אני רק רוצה להגיד, אנחנו לא נספיק את הכל, אבל רק נקודה אחת. יש חקירה שחקרו האחרונים בהלכה. אתם יודעים שבצל בישיבות, בדורות האחרונים, התרפתה המחשבה החקירתית, כן? עושים חקירה. חקירה פירושו חקירה. כן, חקירה פירוש הדבר שבודקים דבר משני צדדיו. האם להגיד כך או להגיד כך. אז יש כאלה שחקרו על מהות הזמן. למשל, הגאון מרוגצ'וב, רבי יוסף רוז'ין מרוגצ'וב, הוא דן, הוא חקר את מהות הזמן. והוא מצא כמה השלכות הלכתיות לצדדים כאלה וכאלה. למשל, האם אנחנו אומרים שכל הזמנים קיימים בבת אחת, כך שאפשר לומר, יש עולמות כמספר הרגעים האפשריים, רק שאנחנו חיים רק ממד אחד, או שמה נאמר שבאמת רק ההווה קיים, וכל מה שהיה וכל מה שיהיה איננו קיים. יש לזה כמה השלכות הלכתיות שלא כאן הזמן לפרט אותן. אבל באמת, איך נכריע בין שתי השאלות האלה? אפשר להגיד שכביכול כל הזמנים קיימים בבת אחת, או שמה נאמר שרק ההווה קיים. נראה שהתשובה היא שאצל הקדוש ברוך הוא כל הזמנים קיימים, ואצל האדם רק ההווה קיים. יש לי קצת ראיה לזה בדבריו של הרב קוק באורות הקודש חלק ב' עמוד תקכ"ז. אומר רבנו הגדול, אצל האלוהות הזמן הוא נצחי, על כן איננו זמן. מכל מקום אינו עובד שום יתרון שיש לזמן באשר הוא זמן. ואנו יכולים לדבר בהשגת האלוהות, מה שאנו משיגים מצד הזמן הגבול והשינוי, ואנו יודעים שהדיבור הוא מצד הנצח האינסוף והשינוי. וכל המתראה בזמן גבול ושינוי הוא אספקלריה שאינה מהירה, המקבלת מנצח אינסוף ושינוי, שהוא אספקלריה המהירה. אלה נפלאים, זה ראוי למבט של הרפות על הדברים האלה. לו היה לנו זמן, היינו עכשיו עסוקים עוד כמה חקירות שעסקו בזה, אבל אני חושב שהיסוד הובן, שהזמן יש לו משמעות מוסרית. כן, בן יום. מי מתפלל? אנחנו או... עזוב, קצת יותר רואה. אנחנו המתפללים, כלומר מחברים את הזמן אל הנצח. מובן? כן, זו השאלה ששאל הנסיך הקטן, מה שאתה שואל. הנסיך הקטן שאל את הגיאוגרף, מדוע אתם לא רושמים בספרי הגיאוגרפיה את הפרחים? הרי הפרחים זה הדבר הכי יפה שיש. ענה לו הגיאוגרף, כי הפרחים הם בני תמותה, הם ברי חלוף. כן? ואז הנסיך שואל, מה זה בר חלוף? הוא אומר, מה שקיצו קרב. מה שקיצו קרוב. ובסוף, אחרי המשבר הזה בחיים של הנסיך הקטן, הוא מבין שהתפקיד שלו בחיים זה לדעת להעניק ערך נצחי לחולף. כן? וזה אנחנו עושים בתפילה, למשל. כשהתפילה מביאה את הבעיות של היום-יום שלנו, בעיות חולפות בסופו של דבר. נגיד, כואב לי פה באצבע. מחר אני לא פה, אז מה זה לא יכאב? אז מה זה משנה? כן? אבל אנחנו לוקחים את הבעיות הקטנות של אחרי היום-יום ומפגישות אותן עם הנצח, ומכוח זה הם גם כן נפתרות. מה? טוב, שלום.